חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולבן ישראל בן צבי. דרמה בימין, מפלגות הבית היהודי והימין החדש החליטו לרוץ יחד בבחירות, ובכך אפר השר פרץ את ההסכם לריצה משותפת שחתם עם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. השר פרץ יוצב במקום השני במקומה של הילד שקד. בן גביר הודיע כי ירוץ בנפרד בבחירות. כתבנו איתי גדזי מוסר כי קודם להחלטה נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי סיעות הימין וניסה להביא לאיחוד מלא של כלל המפלגות, אך השר נפתלי בנט התעקש להחרים את עוצמה יהודית ולא להתמודד יחדיו אפילו כבלוק טכני. כתבנו מציין כי אל מול הפילוג בציונות הדתית, מפלגות השמאל כולן חתמו על ריצה משותפת כדי לא להביא להפסד קולות ולהביא לניצחון. בשעה זו הסתיימה הגשת הרשימות. צהל תקף ערב יעדי טרור של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, תגובה לירי 4 רקטות. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בצהל מעריכים הערב שאת הרקטות שיגרו גורמים סוררים ברצועה. עם זאת, בצהל רואים בחמאס את הריבון ברצועת עזה, ולכן בוצע תקיפה על מתקן לייצור רקטי ששייך לארגון. בכירים בסוריה אומרים הערב לעיתון אל ארבי אלג'דיד כי התקיפה המיוחסת לישראל שבוצע בשדה התעופה T4 בסוריה כוונה נגד בסיס צבאי שאיראן החלה להקים באזור. לדברי הבכירים, ההפצצה גרמה להרס של הבסיס ולמספר הרוגים ופצועים ממיליציה איראנית. הנשיא האמריקני טראמפ וסגן ראש ממשלת סין חתמו בוושינגטון על השלב הראשון של הסכם הסחר בין המדינות. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי במסגרת השלב הראשון בהסכם, וושינגטון ביטלה מכסים שהתכוונה להטיל על סין החל מה-15 בדצמבר, והורידה במחצית מכסים בגובה 15% החלים על סחורות מסין בשווי כולל של כ-120 מיליארד דולרים. עם זאת, המכסים בגובה של 25% המושתים על סחורה מסין בהיקף של 250 מיליארד דולר נותר כרגע בעינו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. מחר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובמרכז. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל
ידעתם? יש ילדים שמעיל ומגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם שמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית, תשע אחת שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בעזרת השם בנושא האישיות של האדם המרצה. נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק וישי נוימן. בספרי החסידות ישנו ביטוי שנקרא ביטול היש. האדם מבטל את היש שלו, את הגאווה שלו. זוהי מדרגה שהאדם כביכול לא קיים ומוסר את כל כולו לעבודת השם. בטל רצונך מפני רצונו, וזה דבר נהדר, וזוהי דרכו בעבודת השם. זה השיא שאל הדרגה הזו יכול האדם להגיע. יחד עם זאת, ישנו את האדם בעל האישיות של האדם המרצה, שמוכן להקריב את כל כולו למען האחרים, מבלי להביא בחשבון את הצרכים שלו, את הערכים שלו, אפילו את עבודת השם שלו. אדם שלא יודע להציב גבולות ולהגביל את הנתינה לאחרים, אלא מציב רק את הצרכים של הסובבים אותו במרכז, תוך שאיפה להגיע למצב שבו כולם יהיו מרוצים ממנו, והוא גם חרד ומפחד שמא אנשים לא מרוצים ממנו. הוא עשוי למצוא את עצמו מקריב את זמנו למען האחרים, בלי להשאיר לעצמו זמן. הוא עשוי למצוא את עצמו ימלא כל בקשה שמופנית אליו, גם על חשבון העבודה, המשפחה, עבודת השם. הוא עשוי למצוא את עצמו משיב כן על בקשות שונות, גם בזמן שבתוך תוכו הוא היה רוצה לצעוק לא. אלה הן דוגמאות שמשקפות מציאות שבה האדם מציב כערך ראשון במעלה את ריצוי הסביבה, גם על חשבון הצרכים הבסיסיים שלו. וזה מבלי שהוא משאיר לעצמו את שיקול הדעת האם להיענות בחיוב או לסרב. במקרים קיצוניים יותר, הוא מדכא את הרצונות שלו כדי שהם לא יפריעו לו להתמסר באופן מוחלט לסובבים אותו, לרצות אותם, בלי להתבלבל. לכן הוא מוחק את הרצונות שלו. הוא חושש, אם הוא יכיר ברגשות שלו, הוא לא יוכל למחוק אותם, לבטל אותם בצורה מוחלטת מול הרצונות של האנשים האחרים, והוא מפחד להתנגד, הוא מפחד להימנע מלא לתת מענה לבקשות או לצרכים של הסובבים אותו. הוא מעדיף למחוק את הרצונות כדי שלא יעמדו בסתירה לתפקיד שהוא נטל על עצמו, לרצות את הסביבה בכל תוקף, בכל מחיר. האדם הזה בהרבה מאוד מקרים הוא אדם מבין, אכפתי ביחס לסובבים אותו. הוא כל כך מבין אותם עד כדי כך שהוא מסוגל להבין אותם גם כשהם פוגעים בו, גם כשהם מנצלים אותו, והוא יעניק להם הזדמנות שנייה, שלישית, רביעית. חל בו הכלל של כבדהו, אבל חשדהו בכלל לא. וככל שהוא מכבד יותר ויותר, הוא מנוצל יותר ויותר, וכאשר הוא מנוצל, הוא לא אומר לעצמו, כנראה זה אנשים שמנצלים אותי, אלא איפה לא מספיק הייתי טוב כדי שגם הם ירצו אותי בחזרה. והאדם הפך את הנתינה הנהדרת, התכונה היפה כל כך, להיות זו שהופכת להיות מקור ניצול של האחרים אותו. היכולת לתת, לוותר, למחול, לסלוח היא חשובה, נחוצה ביחסים בין אישיים, היא חובה. היכולת לסלוח היא מאבני היסוד בקשרים שבין אדם לחברו. ובכל אופן, כבדו וחשדו, מחלנו, סלחנו, זה לא אומר שצריכים לעצום את העיניים ולהתעלם מהסיכונים הנשקפים מצידו של פלוני או אלמוני בעתיד. זה לא אומר שאנחנו אמורים להכניס את עצמנו בעיניים פקוחות למצבים שעלולים לסכן אותנו, או במקרים גרועים יותר לפגוע בנו. אם פלוני פגע, אצילי ומכובד לסלוח לו. ערך. יחד עם זאת, יש להיות עירני שהאדם הזה לא ינצל אותנו פעם הבאה, פעם נוספת. אם לא נשמור את עצמנו מפני הפגיעה, פגיעה אפשרית מצדו של האדם האחר, זו כבר תהיה רשלנות. ואומרת הגמרא, צינים פחים, בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. ישנם צרות שהעקשן הוא זה שמכניס את עצמו אליהם, האדם יצר את זה, זו המשמעות של צינים פחים, בדרך עיקש, העקשן יצר את זה, שומר נפשו ירחק מהם, כי בהרבה מאוד מקרים האדם הוא זה שמייצר לעצמו בעיות פעם אחר פעם. לדוגמה, אם פלוני גילה סוד שביקשנו לא לגלות, בהחלט יש מקום לסלוח לו, אבל מכאן ואילך יש לצפות שנחשוב פעמיים לפני שנגלה לו סוד נוסף. כי אם נעשה את זה, בדיוק כמו שהפעם הקודמת חשפנו את עצמנו, הפעם אנחנו חושפים את עצמנו במודע לסיכון, לפגיעה נוספת. ולזה אין הצדקה. נקודת המוצא צריכה להיות כי נוכל לסלוח, נוכל למחול, אבל זה לא מוחק את העבר שלא היה. אפשר לטשטש את משקעי העבר, אפשר להמשיך הלאה למרות הפגיעה, אבל יש לתת את הדעת מכאן ואילך לנקודות התורפה, שבאו לידי ביטוי במהלך הפגיעה שנגרמה מהזולת, כדי לדעת איך להישמר ולא להיפגע פעם נוספת. אבל האדם המרצה, הוא לא תמיד עושה את זה, הוא מפקיר את עצמו לפגיעה נוספת שוב ושוב. הוא עסוק בהבנת המניעים שגרמו לאנשים לפגוע בו בעבר. הוא לא מתפנה להגן על עצמו, הוא לא מסוגל לזהות את הפוגע כפוגע. האם זה אומר שניצלו אותו? שפגעו בו? שלא אוהבים אותו? את זה הוא לא מוכן לקבל. זה מילים קשות מדי. הוא לא מוכן לשמוע דבר כזה, לא ייתכן שפגעו בו וניצלו אותו. הוא לא יכול לפגוש את המציאות הזו, ולכן הוא מאפשר לעצמו פעם אחר פעם לסגור את העיניים ולהיפגע פעם נוספת, כי המחיר שלו להיפגע זה לפקוח את העיניים ולהבין שאולי ניצלו אותו. בהרבה מקרים דפוס אישיות מרצה נובע מחוסר ערך עצמי. אדם מסוים מרגיש שהוא לא בעל ערך לכשעצמו, לכן הוא אומר לעצמו, אם הוא יציב דרישות ובקשות מהחברה, מהסביבה, הם לא יענו לו, אם לא ייתנו לו מענה, הוא ימצא את עצמו בודד. הוא חושש, אם הוא יגביל את הנכונות שלו לתת, להתמסר להקריב, פלוני או אלמוני יעזבו אותו. ומצד שני הוא חושב, שאם והיה, והוא יוותר והוא ייתן, פעם אחר פעם בסוף, עוד עלולים להעריך אותו, יבינו אותו, יעריך אותו, יתחברו אליו. מה שלא קורה, האדם הזה מתמכר לתת, לא בשביל לתת, אלא בשביל לקבל, לקבל לחברה. הוא מתמכר לתת, אבל לא בשביל לתת, אלא בשביל שסוף סוף יהיה האדם שיוכל לתת לו בלי די, והוא יחזיר לו בלי די, או האדם שיוכל לתת לו ו... כמו ישמור אותו באופן קבוע שהוא לא יעזוב אותי, אני אתן לו ויתן לו והוא לא יעזוב אותי. אבל המציאות מראה את ההפך. לא זו בלבד שדפוס אישיות מרצה לא גורם לסביבה להעריך את האדם הזה, הפוך, זה גורם לאנשים לבזות ולהשפיל אותו. הנכונות לוותר על עצמו באופן מוחלט למען הסביבה מהווה הכרזה שלו על עצמו אני אדם לא ראוי. האדם הזה בעצם במעשים שלו אומר, אני מרגיש פחות ראוי מאחרים, ולכן מעדיף את הצרכים של האחרים על פני הצרכים שלי. ואם כך הוא רואה את עצמו, הסביבה, האנשים סביבו, בהחלט ייהנו, ישמחו, לאמץ את התפיסה שלו ביחס לעצמו, ובאמת כך לראות אותו, כנחות יותר, כפחות ערך, כאדם שלא צריכים להתייחס לרצונות שלו, הם ימלאו את הרצונות והצרכים של האנשים האחרים. מעבר לכך, הרבה אנשים עשויים להרשות לעצמם להשפיל או לפגוע באדם בעל דפוס אישיות מרצה, באופן שבו הם לא היו מעיזים לפגוע או להשפיל אנשים אחרים. מנגלון ההגנה הבסיסי שגורם לכך שאנשים לא יעזו לפגוע בזולת בגלל החשש מתגובת הזולת. אם אני אעליב את פלוני, הוא יחזיר לי. אבל זה לא מתקיים לגבי האדם בעל האישיות המרצה, כי ידוע שאם יעליבו אותו, הוא לא מתכוון להגיב, הוא יספוג הכל, הוא יקבל הכל. אנשים עשויים להעריך במידה רבה את האדם המרצה, לחבב אותו, להכביר בשבחו, אבל במקביל גם לנצל אותו, אולי גם לזלזל בו מדי פעם. מבחינה מסוימת, האדם בעל דפוס האישיות המרצה מעביר מסר שאפשר לנצל אותו כי הוא בכל אופן, בכל תנאי ובכל מצב מתכוון להישאר כאן באזור להמשיך לעזור ולסייע. במקרים אחרים הדפוס הזה של האישיות המרצה נובע מהצורך להיות בקשר עם אנשים אחרים. באופן כללי, הקשרים החברתיים מהווים בדרך כלל אמצעי לסיפוק צרכים הדדיים, זה בדרך כלל. אבל בקשרים עם האישיות של האדם המרצה, בהרבה מאוד מקרים, הקשר עם האחרים הוא לא אמצעי, אלא מטרה בפני עצמה. הוא לא חותר ליצור ולשמר מערכות יחסים הדדיות, אלא הוא ישמור כל קשר גם אם הקשר לא מיטיב עמו ופוגע בו. אדם מסוג הזה של אישיות מרצה מרגיש שהוא לא מספיק שווה, ולכן הוא בוחן את הערך שלו במשקפי החברה, ולכן הוא יעשה הכל כדי להיות מקובל חברתית, וזוהי מטרה שעומדת בפני עצמם. אם יש חברים, לא משנה מי הם, זה אומר שהוא שווה, ועל זה הוא לא במהרה יוותר. כי זה מה שמעניק לו את תחושת הערכם. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אלה שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים. מספר הטלפון שלנו 03-903-9039. 03-903-9039. 903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903
מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים, ובקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
נהגים, שימו לב, מ-15 בינואר באים לכל משרדי הרישוי רק בהזמנת תור מראש. הזמינו תור ביישומון My Visit באתר משרד התחבורה או בטלפון כוכבית 5678. וזכרו, לא באים אם לא מזמינים. מגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו, 03-964-1555. 03-964-1555.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מעילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מעילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית שעה אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
יום שישי קצר מדי? הזמינו סוף שבוע באחד ממלונות ציפורי קלאס וקבלו את יום חמישי במתנה. בואו להתפנק בחדרים מפוארים, תפריט עשיר ומלכותי, אטרקציות ופינוקים שיש רק במלונות של ציפורי, בטבריה ובחפץ חיים, באווירה היהודית והאיכותית. להזמנות חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום וברכה, נרצה מיד להתייחס אל המאזינים. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום. שלום, ערב טוב.
כן. שלום, ערב טוב.
כן.
אני הייתי שמחה להתייחס לשיעור המקסים ולמלל המיוחד שאתה כרגע העברת, כבוד הרב, ולדעת איך להתייחס לכל מה שדיברת בנושא של זוגיות, שאני מרגישה ככה בזוגיות שלי, ואני בבעיות של שלום בית, האם לוותר, האם להילחם, איפה הגבול ואיפה הקו שצריך לדעת שלא, שמדובר בניצול, והאם להילחם על בית שאני מרגישה בו לא טוב, ויכול להיות שזה נובע מחוסר ביטחון שלי של להיות מרצה כל הזמן.
להילחם על בית זה דבר שהוא יכול, שהוא דבר נהדר, והוא דבר חשוב. השאלה אם יודעים להילחם. אם יודעים להילחם כראוי, אז אפשר גם כן לנצח. אם לא יודעים להילחם כראוי, אז לא תמיד יעזור להילחם. מה שנרצה להגדיר, מה האיזון הנכון בין האדם שהוא נמצא במקום המרצה בשלום בית, לבין האדם שהוא בצורה יותר מדי מוותר על הצרכים ועל הרצונות שלו. אז ודאי שיכול להיות דבר נהדר שאדם מוותר על הצרכים והרצונות שלו, אבל הבעיה היא שכאשר זה נעשה יותר מדי, אז אדם הוא קצת מוחק את האישיות שלו ובתוך מערכת של שלום בית, בדרך כלל זה לא עובד טוב, ואז האדם הוא צובר עוד תסכולים ועוד אכזבות. איך האדם יכול לדעת שהוא מוותר בצורה בריאה, בצורה נכונה, או האדם מוותר בצורה שהיא באוך רב? אם והיה ואדם ויתר, לדוגמה ויתר על איפה נהיה שבת, ויתר על נושא של הוצאות בתחום הכלכלי, האדם ויתר בנושא חינוך הילדים, כל מיני נושאים שבהם האדם ויתר. אם והיה ואחרי שאדם ויתר 10 דקות לאחר מכן, הוא עדיין אומר לעצמו, זה לא הוגן, למה זה קרה, איך זה קרה, אני לא מסכים ככה, אני לא יכול יותר, זה קשה לי, זה לא הוגן, זה לא צודק. אם 10 דקות לאחר מכן האדם עדיין חושב על זה, זה אומר שזה ויתור שהאדם הוא עושה והוא לא לרמה שלו, הוא לא מתאים לאדם הזה, והאדם בעצם לא מוותר. הוא השתמש במילה, ויתרתי, אבל זה שהאדם קרא למעשה מסוים ויתור, לא הופך את זה לוויתור. הוא יותר נכון אגר, צוואר, תסכול, והצד השני הולך לשלם על זה באיזשהו שלם. או שהצד המבטר יותר מדי יום אחד יחס, או שהצד המבטר יום אחד ייכנס למצב רוח מדוכדך ודיכאון. אם כן, שני הצדדים ישלמו על כך. זה לא רק שאדם מבטר, כאשר הוא מבטר, הוא עושה טובה לצד השני, אבל הוא סובל. לא, הוא סובל, וגם הצד השני עתיד לסבול בזמן זה או אחר, כמו שאת אומרת כעת, כעת צריך להילחם על הבית. אז הגענו למצב שהוא לא בריא ולא נכון. לא תמיד זה באחריות, אך ורק האדם נקרא לזה המנצל. בהרבה מאוד מקרים זה פחד של נקרא לזה המנוצל, לומר לא, לשים גבול, לקחת סיכון וסיכוי. סיכון שאומר, את זה אני לא אעשה, וסיכוי של יכול להיות שבהדרגתיות הצד השני יבין שגם לי יש רצונות, גם לי יש צרכים, וזה בסדר, וזה מקובל, וזה נורמלי, ועד רבה, האדם שיש לו רצונות וצרכים הוא אדם מוערך. האדם שמבטר על הרצונות והצרכים שלו, זה אדם שהוא לא מוערך. אם כן, זה הסיכון שצריכים בהדרגתיות לקחת, כדי הסיכוי להרגיש יותר ויותר קשר, יותר ויותר הדדיות, יותר ויותר שותפות בריאה. שותפות בריאה, הכוונה היא שעושים החלטות, מנהלים את הבית בצורה שמתאימה לשני הצדדים. שותפות זה לא אומר עוד 50% בכל דבר, זה אומר שותפות שהיא מתאימה לשני הצדדים. גם אם יש שותפות שאומרת שהבעל קובע באלף בית ג' והאישה בדלת אי וב, זה גם בסדר, זה שותפות. מה הם אופני השותפות? זה הזוגות, הם יחליטו. אבל השותפות היא מערכת שבה האדם מרגיש שהוא נותן, הוא מעניק, אבל הוא גם מתוגמל. זוהי הכותרת. אל המקום הזה אנחנו צריכים לשאוף. זוהי המטרה שעליה כן צריכים לשים את הדגש.
אני מבינה ומסכימה. המון 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 תודה,
תודה
רב.
בסדר גמור, כל טוב.
תודה רבה.
כן, אנחנו נרצה להמשיך ולהתייחס לעוד שאלה. למה האדם דוחה מטלות? מדוע האדם דוחה מטלות? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים האדם, כשהוא סובל מדחיינות, הוא סובל גם אשליות. מהי האשליה? האשליה היא שממחר אני עושה שינוי. ממחר אני משתנה. ואז, אם אני ממחר משתנה, אז היום אפשר להמשיך באותה התנהגות, באותה עשייה לא יעילה. לדוגמה, האדם יש לו עשייה שהוא צריך לעשות בבית שלו. לנקות, לבשל, לעשות למען הילדים, ללמוד, דברים שהוא צריך לעשות. מה עושה האדם? הוא דוחה. הוא אומר, היום, בכל אופן, קמתי על רגל שמאל, כבר שעה מאוחרת בלילה, לא כדאי, זה לא משתלם, אבל באמת מחר, מחר אני באמת מתכוון לעשות את זה, אבל עד הסוף, באמת אני אעשה. ואז כאשר האדם אומר את זה, אז הוא כבר מרגיע את עצמו, כי הוא בטעות חושב שמחר בוקר הוא יהיה באותו סימצב רוח, ומיקוד כמו שהוא נמצא היום, אבל מחר זה לא הולך להיות, כי הרי מחר הוא יקום עם ההרגלים של אתמול. היום ההרגל אומר, אל תעשה כלום, רק תרגיע את המצפון ותגיד שמחר אתה מתכוון לעשות, ובכך האדם מחזק את הדחיינות בעזרת האשליה שממחר יהיה יום שונה. כדאי להקל ולומר ברור, מחר לא ישתנה כלום. שום דבר לא הולך להשתנות. כאשר האדם יוכל לומר את זה בצורה ברורה, מחר שום דבר לא הולך להשתנות, אז עכשיו מה אנחנו עושים? כי מחר שום דבר לא הולך להיות, אין החלטה למחר, מה עושים היום? אם והיה ואנחנו מחליטים לעשות משהו מחר, זה כביכול לא החלטנו לעשות כלום. אין כזה דבר ממחר עושים שינוי, כי מחר לא יהיה כלום. לא יהיה כלום, חבל אפילו לומר את זה, זו אשליה. זה מה שמבלבל, האדם בטעות מאמין שאם מחר, אם היום מרגיש שמחר יהיה שינוי, אז באמת מחר יהיה שינוי. מחר האדם הולך להיות בלי המצב רוח של היום של לעשות שינוי, מחר האדם כן יהיה עם הרגילים של לדחות דברים, ועם זה הוא יקום בבוקר למחרת. שאלה נוספת, האם יש לאדם בחירה חופשית? השאלה היא, מה זה נקרא חופשית? אם יש לאדם בחירה, ודאי. האם יש לאדם בחירה חופשית? האם היום, היום, האדם שהוא חוזר בתשובה, הוא יכול היום להיות בצורה המקסימלית? היום הוא יכול ללמוד תורה 8 שעות ביום? היום הוא יכול להקפיד על קלה כבחמורה? כנראה שהוא עדיין לא יכול היום. אבל הוא כן יכול בהדרגתיות. הבחירה היא חופשית, אבל לא היום. היום יש לו בחירה להתקדם 2%, 3%, 5%, 10%. מחר עוד קצת, מחרתיים עוד קצת. אחרי חצי שנה הוא יראה את החופש של הבחירה. כך מסביר את זה הרב דסלר בנושא שבמאמר שנקרא הבחירה, והוא מסביר את נקודת הבחירה של האדם. נקודת הבחירה של האדם היא בכל שלב בחיים, היכולת שלו ללכת אחורה בכך וכך צעדים, או קדימה בכך וכך צעדים. לדוגמה, קדימה 10% ואחורה 10%. האדם לא יעשה שינויים מן הקצה לקצה, בגלל כוח ההרגל שיש בו, שלא יאפשר לו לעשות שינויים מן הקצה לקצה, וגם אם הוא יעשה שינויים מן הקצה לקצה, תוך פרק זמן קצר, בדרך כלל חוזר האדם אל הגודל הטבעי שלו ולמערכת ההרגלים שהוא רגיל אליה, שהוא מכיר אותה, שאיתה הוא חי. לכן יש לאדם בחירה. החופשיות של הבחירה היא גם כן ישנה, אבל השאלה היא, האם היא במיידי עכשיו? זה לא. אז לאדם ישנה בחירה להתקדם. בחירה גם ללכת אחורה. יש לאדם בחירה וצריך בכל שלב בחיים לראות איך האדם מנצל את זה להתקדמות הדרגתית. החופשיות, כפי שהזכרנו, היא במהלך הזמן, החופשיות של הבחירה במהלך הזמן מזהה האדם יותר ויותר את המקומות שאליהם הוא יכול להגיע. שאלה נוספת שאנחנו רוצים להתייחס אליה, נושא של בטיפול. אני נמצא בטיפול 4 שנים, ואנחנו עוסקים בנושא העבר. הקשר עם ההורים, הקשר שלי בתוך המשפחה, ואני לא רואה שזה מתקדם. מה אני אמור לעשות? טיפולים כאלה שבהם האדם הוא בוחן את העבר שלו, אלה הם טיפולים שמורכבים מעט, ונסביר. הרי אם והיה ויש בן אדם שהוא, לדוגמה, סובר בשלב הזה של החיים, סובל מחוסר ביטחון עצמי. הוא ילך לסוג מטפל מסוים, שמאמין בגישה פסיכולוגית מסוימת. לדוגמה, שאם יש לאדם חוסר ביטחון עצמי, זה אומר שכנראה הוא סבל מקשר לא טוב עם אבא שלו. חייב להיות. הוא המקנה באבא שלו. אם והיה והיום אין לו ביטחון עצמי, כנראה שהוא קנה באבא שלו. כך יאמר לו, כך סובר פסיכולוג מסוים. אז אם והיה והמטופל שלנו הלך לאותו פסיכולוג, והוא סובל מחוסר ביטחון עצמי, אז הפסיכולוג יהיה אמון, נאמן לשיטה שלו, ואז הוא יגיד לו, תגיד לי איך היה הקשר שלך עם אבא שלך? הוא יאמר, היה לי קשר מצוין? לא, אתה בטוח? כן, כן, קשר מצוין, כל הזמן. אבל אצל הפסיכולוג זה לא עובד, מכיוון שאם והיה ויש חוסר ביטחון עצמי, זה אומר שמשהו בעבר לא היה כמו שצריך, אז חייב להיות שמתישהו ההורים לא יהיו כמו שצריך, ובדי אבא, כי זו הגישה שאומרת, אבא לא היה טוב עם הבן. כנראה הבן קינה באבא שלו, והוא לא יודע. ط טוב, יש לזה פתרון. מה הפתרון? כנראה אם אתה המטופל לא באמת משתף פעולה ואתה לא מזדהה עם זה שכנראה סבלת מאבא שלך, אתה כנראה סובל מהדחקה. אתה סובל מהכחשה. אתה מכחיש את המצב, אתה מדחיק אותו, אתה לא יודע באמת מה קרה שם. אם ואבא המטופל יתמיד להגיע אחרי חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, סבירות רבה שהמטפל יצליח לשכנע אותו שאולי באמת היה לו קשר רע עם אבא שלו והוא יתחיל להאמין בזה. אז אם והיה ולא היה קשר רע עם אבא שלו, אבל הפסיכולוג הוא אמון בשיטה שאומרת שחייב להיות שכן היה קשר רע, אז הוא יחפש והוא יעמיק והוא אולי ייצור. לכן זה מסוכן. לא כל טיפול שבו האדם הולך אל העבר שלו, פתאום, אחרי שהאדם זיהה מה קרה בעבר שלו, נגיד שבאמת היה איזשהו קושי מסוים. אז האם בגלל שהאדם זיהה מה היה בעבר שלו, אומר האדם, אתם יודעים מה? מהיום אני פוקח עיניי, מהיום הבנתי. עכשיו אני יודע מאיפה מגיעות כל הבעיות שלי. עכשיו אני בן 50, כאשר הייתי בן 8, אבא שלי לא היה מספיק טוב אליי, בגלל הסיבה הזו, הזו והזו, ואני עכשיו מתחיל להיזכר בדברים, עכשיו אני מרגיש יותר טוב. האם באמת זה קורה? האם זה כל כך מוכיח את עצמו? האם זה אנשים שהולכים לטיפול פסיכולוגי אחרי שנים של ניתוח, הם באמת מגיעים למצב כל כך טוב, כל כך יעיל? לא כל כך ברור שכך הם פני הדברים. יכול להיות שיש אנשים שכן, לא, אין פה אמירה גורפת שאומרת שלא, אבל זה, יש אמירה ברורה שאומרת שהרבה אנשים לא, זה לא משפר את איכות החיים שלהם. בהרבה מאוד מקרים האדם לא מרפא את העבר בעזרת העבר, האדם מרפא את העבר בעזרת חוויות, מכיוון ששורש הבעיה זה לא העבר, שורש הבעיה לא בעבר. שורש הבעיה זה חוויות בעבר. ואנשים רוצים לטפל בשורש, אז בשורש זה לא בהכרח להגיע לעבר. בשורש זה להגיע לחוויות חדשות, כי החוויות יצרו את הבעיה, אז החוויות יתקנו את הבעיה. חוויות קשות יצרו בעיה של חוסר ביטחון לדוגמה, וחוויות חיוביות יכולות לתקן את הגישה, את המסקנה של האדם. ונסביר מדוע. מכיוון שלדוגמה, הייתה לאדם חוויה קשה, העליבו אותו, השפילו אותו. בעקבות החוויה הקשה הזו, הגיע האדם למסקנה. אם והיה ומשפילים אותי, אם והיה ומבזים אותי, אז זה אומר שאני לא אמור לתפקד, לפעול, ליזום, להביע עמדות וכדומה. כך האדם הגיע למסקנה בעקבות חוויה קשה שהוא חווה. אז החוויות הרגשיות הן אלה שמובילות את האדם למסקנה. אם והיה ואדם עכשיו יחווה בהדרגתיות יותר חוויות חיוביות, מפגשים חברתיים טובים וכדומה, מה יהיה לאדם? חוויות חדשות. החוויות החדשות הן אלה שיצליחו לגרום לאדם להגיע למסקנה חדשה. אולי כן מותר להרגיש טוב, אולי כן מותר ליזום, אולי כן מותר להביע את עמדתי, אולי כן אפשר ליצור קשר עם בני אדם, ובכך האדם בעזרת החוויה מגיע למסקנה חדשה, מגיע לתפיסה חדשה. כי בעצם מטרת כל תהליך של ייעוץ, טיפול, כל שינוי שבו עובר האדם. מה המטרה? המטרה היא של האדם היא שהוא ישנה תפיסת עולם. שהוא ישנה גישה, שהוא ישנה התנאיה, שהוא ישנה את מערכת החשיבה האוטומטית. זה לא משנה איך נקרא לזה. המחנה המשותף בין כולם הוא שהאדם משנה את זווית הראייה שלו לעולם. עד היום הוא אמר לעצמו, אני מפחד ליצור קשר עם בני אדם, אין סיכוי. כעת הוא אומר, כן, יש סיכוי, כדאי לנסות, אני מפחד. היום הוא אומר, נכון, מפחד, אבל אני לא מפחד מלפחד. וזה בסדר גמור. אם והיה, ואני יכול להתנסות בקצת חוויות מפחידות, הוא ממשיך הלאה. אז אם כן, הטיפול שהוא נכנס אל תוך עברו של האדם, הוא לא תמיד יכול א' לתת מענה, ב' לא בטוח שגם נכנסים אל המקום הנכון בעבר, כי אם יש שיטת טיפול אחת שהיא אומרת שאם אדם סובל מחוסר ביטחון, זה כי אבא שלו הרע אליו. אבל שיטה טיפול אחרת אומר לו, לא, זה לא קשור לאבא, זה קשור בכלל לאמא. שיטה אחרת תגיד, זה לא קשור לאמא, זה קשור לאיזה ילד הייתה משפחה, הראשון, השני או השלישי. אז כך כל אחד, נקרא לזה, יחפור, ינבור, יחפש במקום אחר. ובכל מקום אפשר למצוא, ובכל מקום אפשר לא למצוא, אבל אפשר בכל מקום גם כן להמציא, ואפשר בכל מקום גם כן ליצור, עד כך שמדברים על זה פעם אחר פעם, בסוף האדם מאמין לגם מה שלא היה. כי הזיכרון של האדם הוא סלקטיבי, הזיכרון של האדם הוא לא אובייקטיבי, האדם לא זוכר בדיוק מה שהיה, האדם זוכר זיכרונות שבערך היו, והאדם זוכר גם דברים שלא היו, כי הוא מדבר עליהם יותר מדי, בסוף הוא גם יכול להתחיל להאמין בהם. ולכן, אם והיה והמטופל הוא לא משתף פעולה, אז תמיד אפשר להגיד שהוא מתכחש, הוא מדחיק, ואז המטפל תמיד צודק, והמטופל תמיד טועף, ואז אם כן, משתלטים עליו. השתלטות הזו היא לא בהכרח מרפא את האדם. אם ההשתלטות הזו הייתה מרפא את כל בני האדם, או לפחות 50% מהם, אז באמת זה היה דבר שהוא אכן יעיל וטוב. אבל לכן באמת היום שיטות רבות בכלל לא עוסקות בנושא העבר, אלא בגלל המקום הזה, בגלל הביקורת הרבה מאוד, ואני דיברתי בצורה העדינה, הביקורות הן הרבה יותר קשות, הרבה יותר לא נעימות, הביקורות שמתעסקות בטיפול שעוסק בנושא העבר. אני לא עכשיו בא להכריע לכאן או לכאן, אבל אני כן מציין את החיסרון בהקשר הזה. אם רואים שהרי 4 שנים לא מגיעים למקום טוב יותר, אז אני לא אומר עכשיו לעזוב, אני לא אומר להכריע לכאן ולכאן, אבל זה כן הגיע הזמן להטיל ספק ולהגיד, טוב, מה המטרה? אני הולך לטיפול, אני משלם כך וכך כל שבוע, אז מה המטרה? מתקדם לאנשהו? וגם אם היה ואני לא מתקדם, אז לפחות לדעת מה המטרה של המטפל, מה המטרה שלי, איך אני, מה הם הכלים שאני מקבל כדי להתקדם. האם השיחה עצמה אמורה לעזור? אז למה השיחה אמורה לעזור? אבל זה שאלות שכדאי לשאול, כדאי לבדוק. אנה הפניים מועדות, לאיזה מקום אני רוצה להגיע, מה המטרה שאני רוצה להשיג מהטיפול, ובכך האדם, גם לגבי עצמו יהיה לו ברור יותר, איפה הוא נמצא ולאיפה הוא רוצה להגיע, וגם כלפי המטפל יהיה לו יותר קל להגדיר ולהסביר ולמקד את כל המפגש, כל המפגשים בנושא הטיפול. נצא להפסקה ובעזרת השם יהיה לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050. שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש. חזרו אחריי.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מעילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מעילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
יום שישי קצר מדי. הזמינו סוף שבוע באחד ממלונות ציפורי קלאס וקבלו את יום חמישי במתנה. בואו להתפנק בחדרים מפוארים, תפריט עשיר ומלכותי, אטרקטות ופינוקים שיש רק במלונות של ציפורי, בטבריה ובחפץ חיים, באווירה יהודית ואיכותית. להזמנות חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
אוכל תמיד
איתי. שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד שאלות שקיבלנו מכם. לגבי ילד, לגבי ילד מפונק. ילד מפונק שלא נהנה ממה שיש לו. למה זה קורה? למה ילד מפונק לא נהנה ממה שיש לו? התשובה היא, ילד מפונק לא נהנה ממה שיש לו, מכיוון שזה בדיוק הפינוק. הפינוק זה כאשר הילד, הוא מבקש מה שהוא רוצה, והוא תובע את זה, הוא מבקש. והוא מתאר את עצמו כמסכן וסובל, אם הוא לא מקבל. וזה לא ילד שיודע לגרום לעצמו להרגיש טוב. מה הכוונה? ילד שהוא משועמם לא צריך למהר לתת לו איזשהו פתרון מה לעשות. ילד שהוא עכשיו מרגיש רע, הוא עכשיו משועמם, לדוגמה, לא צריך למהר לפתור את בעיית השעמום. למה? תשובה היא, מכיוון שכאשר הילד משועמם, אז זה הזמן שבו ילד מתחיל להבין שמה שעשיתי אתמול היה מעניין, אבל היום זה כבר לא מעניין, ולכן הגיע הזמן לשנות שעמום. את העיסוק ולחפש עיסוק חדש, עיסוק מעניין. השעמום זה שלב ביניים בין מה שעשיתי אתמול לבין מה שאני אעשה מחר. ולכן זה שלב מתפתח. אבל כאשר אנחנו לא מאפשרים לאדם ליצור לעצמו הרגשה טובה, לא מאפשרים לאדם ליצור לעצמו הרגשה וחוויה חיובית. איך? על ידי כך שהוא מיוזמתו יוזם, פועל, יוצר קשר עם שאר האחים, יוצר קשר עם חברים, עושה פעילות זו או אחרת. כאשר לא מאפשרים לו את זה, אז הוא לא יודע ליהנות, הוא לא יודע לחוות, הוא לא יודע להרגיש, הוא לא יודע לחוות את החוויה בהווה. עכשיו, אם ניתן לו, אם האדם הזה יפתח את הגישה הזאת, שלא לדעת לחוות חוויות, אם ניתן לו משחק ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, והוא תמיד יתלונן שאין לו מספיק, וגם כשהוא יקבל, הוא אף פעם לא ייהנה מזה, הוא פשוט לא יודע ליהנות. לעומת זאת, ילד אחר, שהוא לא מקבל הרבה, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, אז ילד, באופן אוטומטי ומהיר, בדרך כלל יותר מאשר מבוגר, מרגיש רע, מרגיש משועמם, תוך 20 שניות או 2 דקות, הוא כבר מחפש מה הוא יכול לעשות, והוא מפתח את יכולת היצירתיות, העשייה, ובעיקר היכולת לחוות ולהתרגש עם מה שיש. אחד יש לו 4 משחקים, והוא לא מצליח ליהנות מהם, זה המפונק, והשני נהנה גם לשחק עם איזשהו צעצוע ביד שנייה, או לשחק עם החול. גם מזה הוא נהנה, כי הוא יודע לחוות, הוא יודע להרגיש. ולכן ילד מפונק, ככל שניתן זה לא יעזור, הבעיה היא לא שהוא אין לו מספיק משחקים, אלא שיש לו יותר מדי שלא יודע איך להנות, איך לחוות, איך להרגיש. אין לו את זה. אם אין לו את זה, אז כל דבר תמיד יהיה רע. כל דבר יהיה, אף פעם לא יהיה מספיק טוב, מכיוון שהוא פשוט לא יודע להרגיש. אם הוא לא יודע להרגיש, אז איך הוא יכול יום אחד להרגיש טוב? לכן כאשר ילד הוא נמצא במצב בו הוא מפונק, הוא תובע, אני רוצה מתנה, אני חייב לקבל מתנה, אני לא יכול לשמוח אם אין לי את המתנה הזאת, אם מתחיל לבכות, אם אין לו את זה, ומה הוא יעשה אם אין לו. זה בדיוק הזמנים שבהם אסור לתת מתנה, אסור לתת פרט, אסור לתת הגמול. עדיף שיבכה, ויבכה, ויתלונן, ויכאב לו. חלילה, אנחנו לא מתעללים בו, אנחנו לא רוצים לפגוע בו, אנחנו רוצים את טובתו, שהוא יתחיל להתייאש מכך, שאם הוא יקבל מתנה, אז הוא ירגיש טוב. מהגישה הזאת צריך להתייאש. צריך להתחיל לפתח גישה חדשה שאומרת, שאם אני עכשיו חי עם עצמי, אני יודע ליהנות, אני יודע לשמוח, אני יודע לחוות, יודע להרגיש טוב, את זה הוא צריך לפתח. מה יהיה מחר מוחרתיים כשהילד הזה בן 4, בן 8, יהיה בן 15, בן 20, בן 40? הוא יכול להציק להרבה אנשים. תתנו לי, תעשו לי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל זה מורמר, ואף פעם זה לא יהיה מספיק. כל מה שיעשו זה לא יהיה מספיק. הוא פשוט לא יודע לחוות, הוא לא מצליח לחוות כראוי את החיים שלו, את היום-יום שלו, את השגרה שלו. זוהי תכונה שאין לו אותה. לכן הוא מפונק, הוא מפונק, הוא כל הזמן רוצה עוד ועוד ועוד, הוא פשוט לא יודע להרגיש, הוא לא זקוק הרבה. האדם יכול לסמוך מעצם זה שהוא חי, אבל בואו לא נדבר על דרגה גבוהה. בואו נדבר על דרגה פשוטה, אדם, ילד קטן, יכול לסמוך מדברים מינימליים. יבוא הורים ויגידו, אתה לא מכיר את הבן שלי, אתה לא מכיר את הבת שלי. נאמר להם, אני לא מכיר אותה ואני מכיר אתכם, אתם מן הסתם נותנים יותר מדי, ולכן הילד כבר איבד את היכולת הטבעית ליהנות מכל דבר. הילד אמור לדעת, ליהנות, לחוות את החיים מחוויות פשוטות. מבחינתו, חוויה פשוטה היא לא בהכרח כל כך פשוטה, הוא פשוט נהנה ממנה. וזה דבר מצוין, וזה דבר נהדר. ואת זה לא פעם ההורים גורמים לילד לאבד בכך שהם נבהלים. הילד בוכה. הילד מתלונן. הילד מרגיש רע. אין לילד מה לעשות. אז מה ההורה צריך לעשות? תשובה היא, הוא לא צריך לעשות כלום. הוא לא צריך לשאול את עצמו מה הוא צריך לעשות. שום דבר לא עושים. לתת לילד להרגיש רע ולפתור את זה לבד. זה הזמן, זו ההזדמנות, שהילד יכול לפתח בתוכו את יכולת ההנאה, את יכולת החוויה, את יכולת היצירה, את יכולת ההרגשה ליהנות ממה שיש. איזו השיר השמח בחלקו, את היכולת, התכונה הנהדרת הזאת היא, היינו רוצים שהוא יפתח, אז לא להרוס לו את זה. לא בגלל שהוא מרגיש רע, אז מיד לתת איזשהו מענה מסוים. אז לא נחפש לגרום לו להרגיש רע חלילה, אבל אם והיה הוא מרגיש רע, לא למהר לפתור את זה. בכלל, כאשר אנחנו ממהרים לפתור את הבעיות הרגשיות של הילדים, אז אנחנו גם מעבירים מסר שאומר לילד, אסור להרגיש רע לעולם. אתה מרגיש משועמם? בוא נמצא פתרון. אתה מרגיש מתוסכל? בוא נמצא פתרון. אתה מרגיש מאוכזב? בוא נמצא פתרון. זוהי טעות. למה? מכיוון שאדם לא צריך להיבהל מהרגשות שלו. אני מרגיש רע. אז מרגישים רע. לא צריכים להישאר, לא צריכים להתבוסס בהרגשה הרע, לא צריכים לחפש להרגיש רע, אבל גם לא צריכים להיבהל מזה שמרגישים רע. נכון, מרגישים רע, בוא ננשום אוויר, בוא נרגיש את ההרגשה, בוא נהיה מרוכזים בה, עכשיו בוא נחפש איך פותרים אותה. לאט לאט, לא למהר. אבל אם והיה והאדם מחפש לפתור את הבעיה, יותר מדי מהר הוא לעולם לא יפתור את הבעיה. כי הוא לא מצליח להבין איפה הייתה הבעיה. לדוגמה, בן אדם פיתור אותו מהעבודה, כי הוא מאחר. מיד נבהל מזה שפיתור אותו מהעבודה, הוא מרגיש רע, הוא אומר, הכל לטובה, הכל טוב, הכל לטובה, אל תדברו איתי על זה, קדימה, העבודה הבאה. הוא הולך לעבודה הבאה. ואז מפטרים אותו עוד פעם, מה הוא אומר? הכל טוב, הכל טוב, אל תדברו איתי על זה, הכל טוב, לא מעוניין לדבר על זה. מצוין, עבודה הבאה, עוד פעם פיתרו אותו. למה? התשובה היא מכיוון שהכל לטובה נאמר מתוך לחץ, מתוך בהלה. זה שהכל לטובה זה ודאי, אבל את הכל לטובה הזה צריכים כדי להפיק תועלת. איזו חכם הלומד? הלומד, לומד ממצבים, תלמד מהמצב. רגע, למה פיתרו אותי? מה היה שם? איחרתי? מצוין. אז בוא נלמד לראות איך אני מייצר מערכת חיים שבה הפעם הבאה אני לא אחר. למה פיתרו אותי? בגלל שלא מספיק עשיתי עבודות בזמן? אז מה אני עושה פעם הבאה בעבודה הבאה כדי שהדבר הזה לא יקרה? מה אני יכול לעשות כדי שהדברים לא יחזרו על עצמם? כדי שהדברים לא יחזרו על עצמם, מה צריך האדם לעשות? לקחת מה היה וללמוד מסקנות בעקבות הטעויות. אבל אם והיה והאדם הוא בלחץ מהרגשה רעה, הוא אומר לעצמו, אסור להרגיש רע, אסור להרגיש רע, והוא מיד מנסה לברוח מהרגשה רעה, והוא מיד מנסה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, ואז הוא לא למד מטעויות. אז אם הוא לא לומד מטעויות, החזרה לשגרה היא חזרה לשגרת הטעויות, לא חזרה לשגרה מתוקנת, לא חזרה לשגרה יעילה וחכמה יותר, אלא בסך הכל חזרה אל שגרה שהיא שגרה של טעויות. ולכן צריכים לאפשר לילד לנשום אוויר, להרגיש רע, להרגיש מתוסכל, ולא להיבהל מזה, ולחפש פתרון שאכן מתאים לילד, כדי שיוכל לפתור את הבעיות שלו גם כן בעתיד. כי באופן טבעי, באדם לא צריך להיבהל יותר מדי מרגשות שליליים. לא נעים להרגיש רע, אבל לא מפחיד להרגיש רע, ואז האדם יודע מה הוא מרגיש רע, ואז הוא גם יכול לפתור את זה עניינית. פיתור אותי מהעבודה, באמת מאוד קשה, באמת מאוד לא נעים. בוא ניקח יום חופש. למחורת, עכשיו הגיע הזמן להתחיל לבדוק למה זה קרה, איך זה קרה, מה אני עושה כדי שזה לא יקרה, איך אני לומד מטעויות העבר. רק מי שלא נבהל מהרגשות יכול לעבור תהליך כזה, וזה מה שיכולים הורים לעשות למען הילדים שלהם. כאשר הם לא נבהלים מכל פעם משעד אומר שהוא מרגיש רע, אז הוא מרגיש רע, אז לא צריכים למהר לפתור את הבעיות, כי הבעיה היא לא עכשיו, הבעיה היא שהוא בחיים שלו יתחיל להיבהל מלהרגיש רע, ואז לעולם לא ירצה ללמוד מטעויות שהוא עושה, לחזור כמה שיותר מהר לשגרה, לא רוצה לשמוע על טעויות, לא רוצה לשמוע על הרגשות הרעות, לא רוצה לשמוע על דברים רעים, מיד רוצה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, וכך האדם הזה, כפי שהזכרנו, חוזר לשגרת הטעויות, לא לשגרת חיים בריאה ונכונה יותר. שאלה נוספת, איך האדם יכול להגיע אל מנוחת הנפש? מנוחת הנפש. מה מטריד הנפש? כדי שנוכל להבין מהי מנוחת הנפש. מה שמטריד הנפש זה המחשבות. המחשבות הרבות של האדם על העבר ועל העתיד. מנוחת הנפש היא יום השבת. יום השבת, יש מאמר נהדר של בעל הספר חיים במאמרים בעבודת השם, בשיחות ומאמרים בעבודת השם, ספר חיים, כמדומני חלק ב', מאמר שנקרא מנוחת הנפש. מאמר נהדר, מדבר שם על נושא השבת. השבת זה בדיוק הפוך מטרדות. כי התורה אומרת, ויחי אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וששת ימים תעשה כל מלאכתך. מה זה כל מלאכתך? כל המלאכה בשישה ימים, ואם האדם בונה בניין ולוקח 5 שנים, אז איך הוא יעשה את זה בשישה ימים? אלא הכוונה היא שביום שבת ירגיש האדם שהכל עשוי, אין לו עבר ולא עתיד, והאדם מרוכז אך ורק בניצול ההווה. כי מהו הזמן הטוב ביותר בהיסטוריה? מהו הזמן הטוב ביותר בהיסטוריה שיש מאז בריאת העולם עד היום? מה הזמן הטוב ביותר שיש? תשובה היא עכשיו. אין זמן טוב יותר מאשר עכשיו. כל העבר הוא למען ההווה, למען עכשיו, ניצול עכשיו. כך אומר שלמה המלך, כי טוב הוא הכלב החי מהארי המת. הארי המת זה כל ההיסטוריה הנהדרת, אבל היא לא פה, היא כדי לניצול הרגע הזה. העבר הוא עין, והעתיד הוא עדיין לא הגיע, וההווה הוא הדבר היחיד שישנו, וגם הוא כערף עין, ורק אותו אפשר לנצל, ומהות החיים זה ניצול הרגע הזמן. כמו שאומר הגאון מווילנה, הדף הזה, הרגע הזה, האדם הזה, האדם לומד גמרא, האדם עושה מעשה מצווה, שיתרכז יש רק את המעשה הזה, רק את הרגע הזה, רק את העשייה הזו, רק אותך, אל תגיד מישהו אחר, אל תגיד מחר, אל תגיד דף אחר, אל תגיד עשייה אחרת, לא, 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 רק את זה וזהו, לשכוח מהכל בינתיים, כי להתרכז אך ורק בזה. אפשר למצוא פרקי זמן ללמוד מטעויות העבר, אפשר למצוא פרקי זמן כדי לתכנן את העתיד, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, אבל החיים זה להתרכז בהווה, למצות את ההווה בצורה מוחלטת. ולאדם יש ריבוי תכונות, וכדי שיוכל האדם להפיק את המהירה מהתכונות שלו, הוא צריך להיות במנוחת הנפש. מנוחת הנפש זה יום השבת שבא ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. הוא סיים ביום השביעי, ויחל סיים את מלאכתו ביום השביעי. אז מה הוא ברא ביום השביעי? בת שבת, בת מנוחה. את מנוחת הנפש הוא ברא ביום שבת. מהי מנוחת הנפש? מנוחת הנפש היא יכולת שאדם יתרכז בהווה, וכאשר אדם יתרכז מההווה הוא מפיק מעצמו את המירב. וכאשר האדם מפיק מעצמו את המירב, אז, רק אז, כשהוא מפיק מעצמו את המירב, ומרוכז בהווה, ומנצל את סי עוצמת הבחירה שלו. לאדם יש הרבה תכונות, ואדם יכול לפעול על האוטומט שלו, אבל כדי שיוכל אדם לפעול בצורה המקסימלית, זה כשהוא במנוחת הנפש מרוכז ברגע הזה ומיצויו בצורה המוחלטת. לכן כתוב שכל מי שומר ויחולו בערב שבת נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי עולם ומלואו, ואתה תברא את האדם בעזרת כוח הבחירה שלך. וכאשר האדם אומר ויחולו, אז הוא כביכול ללא התרדות. בת שבת, בת מנוחה. אין עבר, אין עתיד, יש אך ורק הווה, וניצולו בצורה מוחלטת. וזו ניצול הבחירה של האדם, ניצול היכולות של האדם, וכך האדם מגיע למנוחת הנפש. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לישי נוימן, לשלום פולק שהיו איתנו, לכם המאזינים, היו ברוכים.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
את הנופש הזה אתם ממש לא רוצים לפספס. כל חי ומרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע נדיר במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס, ובהשתתפות מיטב החזנים והאומנים אברי מירות, משה דואק, נפתלי קמפה, אלי קליין ואומן הבוזוקי אלירן אלבאז. שלושה ימים של אירוע חיוקרתי, תוכן עשיר וחוויה קולינרית במלון הפאר דן פנורמה אילת. בשבת פרשת וערה, בתאריכים כ"ו עד כ"ח בטבת. מהרו להירשם, 02-666-5555.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשו עכשיו 03-9641-555. 03-9641-555.
נהגים, שימו לב, מ-15 בינואר באים לכל משרדי הרישוי רק בהזמנת תור מראש. הזמינו תור ביישומון My Visit באתר משרד התחבורה או בטלפון כוכבית 5678. וזכרו, לא באים אם לא מזמינים. מגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
יום שישי קצר מדי? הזמינו סוף שבוע באחד ממלונות ציפורי קלאס וקבלו את יום חמישי במתנה. בואו להתפנק בחדרים מפוארים, תפריט עשיר ומלכותי, אטרקטות ופינוקים שיש רק במלונות של ציפורי, בטבריה ובחפץ חיים, באווירה היהודית והאיכותית. להזמנות חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, אנחנו עם יומן לסיכום חדשות היום, כאן באולפן ישראל בן צבי.